אתם מאזינים לאזורית לוחצת, הפודקאסט של הפורום לחשיבה אזורית. מגישים אורי גולדברג ועידן בריר.
שלום רב לכם מאזינות ומאזינים. זוהי התוכנית הראשונה שלנו באזורית לוחצת, הפודקאסט החדש של הפורום לחשיבה האזורית. אתה אורי גולדברג.
ואתה עידן בריר.
בפודקאסט שאנחנו משיקים היום, נבקש להביא לכם קולות שונים ודעות שונות על ענייני היום במזרח התיכון, עם דגש מיוחד על סוגיות ועניינים שלאו דווקא מגיעים לכותרות העיתונים ולמהדורות החדשות. אנו מבקשים לייצר במסגרת הזאת במה לדיון על הנסתר ולא רק על הגלוי, במובן זה שנרצה להטיל את אלומת האור על סוגיות חברתיות, כלכליות, תרבותיות, ועל זרמי המעמקים של חברות מזרח תיכוניות, ובמידה מסוימת גם של חברות אחרות. במילים אחרות, נבקש גם לדבר על המזרח התיכון, וגם לדבר על האופן שבו מדברים בישראל על המזרח התיכון. בתוכניות הפודקאסט נארח חוקרות וחוקרים מהפורום לחשיבה האזורית, לדיון על מאמריהם, ועל סוגיות שונות בתחומים אותם הם חוקרים, והחורגים ממסגרות הדיון הרגילות בישראל על המזרח התיכון.
דווקא בשעה שבמזרח התיכון מתרחשים תהליכי עומק דינמיים והתהוויות פוליטיות, חברתיות ותרבותיות שמחייבות התבוננות זהירה ומעמיקה, נדמה שבישראל הולך הדיון האקדמי, התקשורתי והציבורי על המזרח התיכון ורק מצטמצם לכדי חרך הצצה קטן שמעוצב ברוב המקרים על ידי סך כל הפחדים הקיומיים ועל ידי הניכור הבסיסי של ישראל מן המרחב שבתוכו היא יושבת. המזרח התיכון של המאה ה-21 הוא מרחב מורכב, מסובך, דינמי ומאתגר. והוא מצטמצם בישראל לדיון על סיכונים ואיומים, גם קיומיים וגם אחרים. הסיכויים שנלווים תמיד לסיכונים, נותרים למרבה הצער מחוץ לדיון, ונחשבים לנחלתם של חלשים ועייפי נפש. לצד זאת, הניסיון לאמץ נקודת מבט שגם אם אינה מבטרת על ממדים ביקורתיים, בכל זאת מבקשת להיות אמפתית ומזדהה, ולו מתוך ניסיון אמיתי להכיר טוב יותר את הלך המחשבה, ואת המניעים לפעולתם של השחקנים באזורים השונים, המאמץ הזה נתפס בישראל כמותרות, שלא לומר כעל ויתור למפרע על השמירה הקפדנית והבלתי מתפשרת על האינטרס הביטחוני, הקיומי והישראלי.
הפורום לחשיבה אזורית שנוסד לפני כ-4 שנים, מבקש באמצעות עבודה מחקרית שוטפת ומעמיקה, להציע בדיוק את נקודת המבט והבחינה הזאת. אחרי 4 שנים של כתיבה מחקרית נרחבת ומאומצת, אנחנו בפורום מבינים שהגיעה השעה לא רק לכתוב על המזרח התיכון, אלא גם לדבר עליו, בהקשרים הרחבים ביותר שלו. הפודקאסט שיוצא בתוכנית זאת לדרך הוא הצעד הראשון במאמץ זה שלנו. בתוכנית הראשונה של הפודקאסט, עוד לפני שנצלול לתוך הסוגיות המזרח תיכוניות השונות, אנו מבקשים לפתוח מעט את העדשה ולדבר קודם כל על עצמנו. לצורך כך הזמנו לשיחה מיוחדת את אחד ממייסדי הפורום ומי שמשמש כמנהל האקדמי שלו מיום הקמתו ועד היום, דוקטור אסף דוד. שלום אסף.
שלום וביטחון.
נתחיל אולי בכמה מילים על האופן שבו הוקם הפורום, על ההיסטוריה של הפורום, על הרקע עליו הוקם הפורום, למה היה צורך בפורום וכו'.
הפורום קם, אולי המילה המרכזית שמגדירה את הסיבה להקמת הפורום היא אקטיביזם. הפורום קם מתוך תפיסה אקטיביסטית של כל אחד מהאנשים שהקימו אותו, דרור זאבי, נמרוד הורוביץ, אני, עוד 2-3 שהיו מעורבים בהקמה של הפורום, שבעצם הסתכלו על מה שקורה בתוך הקהילה האקדמית של חוקרי המזרח התיכון בארץ, ובשיח הציבורי הכללי על המזרח התיכון בארץ, ואמרו, יש פער עצום. יש פער עצום בין מה שאנחנו רואים על המזרח התיכון בשיח הציבורי בארץ, בתקשורת, בכנסים, בתקשורת הכתובה, בתקשורת המשודרת, לבין מה שאנחנו יודעים על המזרח התיכון, ובין היתר גם עסוקים בייצור שלו באקדמיה. ואת הפער הזה אנחנו רוצים לסגור מתוך הבנה שתפקידנו באקדמיה הוא לא רק לכתוב ולפרסם באנגלית ולנסוע לכנסים מהנים בחול, אלא לעשות, לתרום משהו לבית לטובת השפעה על השיח הציבורי, או לפחות נקרא לזה השכלה של השיח הציבורי על מה שקורה בארץ. ואגב, אין פה משהו שהוא מאוד חדש מהבחינה הזאת, כשקמה החברה המזרחית הישראלית, כיום היא אילמה, ב-1949, זאת בדיוק הייתה המטרה של המייסדים. למרות שהם היו אז לחלוטין הרבה יותר במגדל השן ממה שאנחנו נמצאים בו היום, עדיין הייתה להם מטרה לקחת את הידע האקדמי שלהם ולהנגיש אותו לציבור הרחב, מכיוון שישראל היא אומה כחלק מאומות האומות האחרות במזרח התיכון, והציבור הישראלי צריך לדעת הרבה יותר על השכנים שלו. וזאת הייתה התפיסה אז, וזאת התפיסה בעצם שבאנו לחדש בפורום.
מה בעצם מעניין אותי החיבור הזה של הפורום, שהוא לא באמת מסגרת אקדמית, לסיפור של האקדמיה? מה בעצם קרה באקדמיה לפי מיטב הבנתך? למה האקדמיה הולכת ומסתגרת אחרי שנים שאתה אומר שהיא בהם הייתה במגדל השן וניסתה לפחות לייצר חיבור ולהנגיש את הידע שהיא מייצרת בתוך המסגרות שלה? ברבות השנים, 70 שנה אחרי שהוקמה החברה המזרחית, אתה אומר שאין שום חיבור. איך אתה מזהה את הגורמים להתנתקות הזאת?
אני חושב שיש פה שני תהליכים. תהליך אחד שהוא בינלאומי ותהליך אחד שהוא מקומי. התהליך הבינלאומי זה תהליך של התמקצעות של האקדמיה. וכמו כל מקום, כל מוסד, כל ארגון, כשהוא מתמקצע, הוא הופך להיות יותר מוטרד בביורוקרטיה הפנימית שלו, בנהלים שלו, בהצדקה של זכות קיומו, ובקידום פנימי של העמיתים שלו. המטרה שלך היא קודם כל להוציא דוקטורט, ואחרי הדוקטורט אתה רוצה לעשות פוסט בחול, ואחרי הפוסט בחול אתה רוצה להוציא את הספר כדוקטורט, את הדוקטורט כספר, ואחרי זה אתה רוצה מרצה, ואחרי זה מרצה בכיר ופרופסור וכן הלאה. ואתה מסתכל על הקידום האנכי שלך בתוך המערכת, ופחות אכפת לך מה קורה בחוץ. וזה תהליך שעבר על כל האקדמיה, אני חושב, במערב. ואולי בשנים האחרונות יש התפקחות מהתהליך הזה, מכיוון שיש הבנה שהתהליך הזה בסופו של דבר ניתק את האקדמיה ממקורות הלגיטימציה והמימון שלה, והאקדמיה צריכה לתת הרבה יותר לחברה שממנה היא באה. לצערי, ההתפתחות הזאת עדיין לא כל כך הגיעה לישראל, אבל נותר לקוות שמכיוון שטרנדים מגיעים לפה באיחור של 10-20 שנה, אולי בסוף זה גם יגיע אלינו. זה התהליך הבינלאומי. התהליך המקומי, אני חושב, קשור גם להתפתחות של הסכסוך הערבי-ישראלי. לזה שאנשי האקדמיה פה שעוסקים באסלאם ומזרח תיכון, תמיד הייתה להם נגיעה מאוד מאוד קרובה לממסדים הביטחוניים, המודיעיניים, המדיניים שמייצרים מידע וצורכים אותו. הם היו המומחים, הם נדרשו לתת חוות דעת, הם לימדו את האנשים שבסוף הפכו לקצינים ולמובילים בכל המערכות האלה. והסימביוזה הייתה מאוד מאוד קרובה, וכבר נכתבו על זה עבודות וספרים ועבודות דוקטורט. בסופו של דבר, הסימביוזה הזאת הביאה גם לתפיסת מציאות דומה. זאת אומרת, אנחנו מדינה קטנה, מוקפת אויבים, אנחנו נתעסק במדינות הגדולות, המסוכנות, או שיש להם פוטנציאל להיות מסוכנות למדינת ישראל, הן אלה שיעניינו אותנו. הנושאים הביטחוניים, הבוערים, טרור, יציבות משטרים, אסלאם פוליטי, הם אלה שיעניינו אותנו על חשבון נושאים אחרים כמו מוזיקה, תרבות, ספרות, אומנות, דברים כאלה. ולכן גם מדינות גדולות יעניינו אותנו ופחות מדינות קטנות. למשל, קטר היא מדינה מאוד מאוד חשובה במזרח התיכון, בוודאי, בוודאי מאז אל-ג'זירה. מי מתעסק בקטר? לעומת זאת, יש אנשים שמתעסקים בנושאים הרבה יותר איזוטריים מקטר, אבל הם נתפסים כיותר חשובים ויותר מסוכנים מבחינה ביטחונית, ולכן צריך להתעסק בהם, וזה מצדיק אתה. לכן, בסופו של דבר, מתוך האקדמיה הישראלית, המזרחנות הישראלית, לא צמחה בשורה של מחקר אזרחי אמיתי, שהוא הדרך היחידה לעשות מחקר על כל נושא שהוא. זאת אומרת, שמביא בחשבון את כל ההיבטים, לא רק הביטחונים והפוליטיים, אלא גם האזרחיים והכלכליים, וכל דבר אחר שעושים אותו בדרך כלל במדעי החברה, להביא אותו לתוך הניתוח. זה לא קרה עד היום, ובסופו של דבר הגענו למצב שבו המזרחנות הישראלית היא כבר כמעט לא רלוונטית למה שקורה באמת במזרח התיכון, ולייצור ידע אמיתי ומורכב על מה שקורה במזרח התיכון.
כלומר, המזרחנות הישראלית מחלקלת את עצמה בתוך איזשהו גן סגור של נושאים ועניינים שמטרידים אותה לצרכים, נאמר, צריכה פנימית של האקדמיה או קידום, ואין לה שום משמעות בעצם לצורה שבה ישראלים, שהציבור צורך את המזרח התיכון, צורך ידע על המזרח התיכון, מקבל ידע על המזרח התיכון, וגם מקבל תמונה מהימנה של מהו המזרח התיכון ומה התהליכים שקורים בו. אבל זה לא רק האקדמיה, נכון?
כן, זו דעתי, זו דעתם של האנשים ששותפים שהיו שותפים לייסוד של הפורום, וכל האנשים שהצטרפו לפורום בתור עמיתים ועמיתים מרכזיים, כמוך וכמו אורי. ואני חושב שצריך לקשור את זה גם לדבר נוסף. המזרחנות הישראלית לכל שנות קיומה הייתה מאוד היסטורית ומאוד אינטלקטואלית, במובן הזה שאלה התחומים שעניינו אותה, עיסוק בהיסטוריה ועיסוק בהיסטוריה אינטלקטואלית, או היסטוריה חברתית בשנים האחרונות, אבל עדיין היסטוריה. מתוך זה הפריזמה שלך על מה שקורה במזרח התיכון המודרנית היא מאוד מאוד צרה, מבחינה מתודולוגית, מבחינת הכלים והשיטות. כמה היסטוריון שעוסק במצרים או בירדן או בסוריה יכול לתת תשובות על מה שעובר על אזרחי סוריה כיום ב-2012 או ב-2015 או ב-2018, שזה בכלל לא תוצאה של התפתחויות היסטוריות של 100 שנה או 150 שנה אחורה, אלא תוצאה של מהלכים שהם מהלכים של כלכלה או כלכלה פוליטית, ניאו-ליברליזם שפשע בכל מדינות המזרח התיכון ובתוכו גם ישראל כמובן, שהם אלה שבסופו של דבר מניעים תהליכים שקורים היום במזרח התיכון. אין היום כמעט מזרחן או מזרחנית ישראלית שמסוגלים, שיש להם בכלל את הכלים לענות על שאלות מהסוג הזה. במובן הזה, כמו שכל ישראל מצא את עצמה בשוקת שבורה, או ישראל או הממסד הישראלי מצא את עצמו מול שוקת שבורה כשפרץ האביב הערבי, גם המזרחנות הישראלית אותו דבר. לא היו לו בכלל כלים להבין את האביב הערבי.
אני רוצה מתוך הדברים האלה לשאול שאלה לגבי מה שנראה לי כאיזשהו קו תפר או דילמה מכוננת של הפורום, ולפני זה אני רוצה לספר לכם אנקדוטה קטנה. אני הייתי לפני חודש, חודש וחצי, באיזשהו פורום שבו הזמינו אותי לדבר בפני קציני צבא שמתעסקים באזור על המזרח התיכון, והזמינו את אחד מהסנדקים הבכירים ביותר של המזרחנות הישראלית, את פרופסור איתמר רבינוביץ', לדבר על המצב בסוריה. והוא עלה, ובלי להתבלבל, נתן, היה על חצי שעה לדבר, הוא נתן 28 דקות על סוריה מ-1940 עד 1987, והקדיש את שתי הדקות האחרונות להגיד, מה שקורה עכשיו זה ככה וככה, יש מלחמה, תודה רבה. זה היה חוויה באמת מוזרה, אין לי מילה יותר טובה לתאר את זה, וגם הקצינים הצעירים הסתכלו עליו, כולם מנומסים ומחונכים, אבל הסתכלו עליו בפרצופים משתאים, לא האמינו שזה מה שהוא אמר, זה מה שהוא אמר בלי להתבלבל. ומתוך זה אני באמת רוצה לשאול, לדעתך, לגבי משהו שעלה גם דברים שלך בפתיחה, יש פה איזשהו חבל דק שמפריד בין מחקר אזרחי כמו שקראת לו, בין התמונה המהמנה כמו שעידן קרא לה, לבין הרצון להשפיע ולעצב את הדיבור הציבורי, גם הפוליטי, גם להיות כוח שמייעץ למקבלי החלטות. אני לא חושב, זאת אומרת, כחבר בפורום, אני לא חושב שצריך בכך להכריע, אבל מעניין אותי איך אתה היית מגדיר את הקו התפר הזה, ומה אתה חושב על האופן שבו הפורום לחשיבה אזורית מתנהל במרחב התפר הזה, בין הרצון להיות שחקן שמעצב קבלת החלטות מדיניות ביטחוניות לגבי האזור, לבין הרצון של מרבית חברי הפורום שהם אקדמיים, כמו שאתה אומר, לספק את המחקר האזרחי הזה.
זאת שאלה טובה מאוד, כי היא נוגעת בנושא שהוא ממש עומד בליבת לא רק הפעילות של הפורום, אלא גם הדילמה של הפורום. מצד אחד, הרצון להיות מעורב בשיח הציבורי ולהשפיע, כשבסופו של דבר המטרה של השפעה היא לא רק לעצב תפיסה שונה של המזרח התיכון והמקום של ישראל בתוכו, אלא בסופו של דבר, באופן אולטימטיבי, גם לעצב קבלת החלטות ומדיניות שונה של זרועות המדינה השונות בהקשר של ישראל והמזרח התיכון. מצד שני, הסנטימנט של לא מעט עמיתים בפורום, שאנחנו לא ארגון מדיניות. אנחנו לא באים להשפיע על מדיניות, אנחנו לא כל כך מאמינים בהשפעה ישירה על מדיניות. זאת אומרת, ללכת לפקיד בכיר או לקצין בכיר ולומר לו, תשמע, מה שאני אומר זה נכון או מורכב יותר ממה שאומרים לך אחרים, ולכן, ולנסות לשכנע אותו בעצם שיקבל זה. אנחנו לא מאמינים בסוג הזה של השפעה מיידית וישירה, אלא דווקא השפעה מלמטה. וכביכול הרצון להשפעה מלמטה סותר או מתנגש, לפחות ברמת המטרות המיידיות, המטרות לטווח בינוני, עם המטרה של השפעה על מדיניות. וזאת שאלה שאנחנו מתחבטים ומתלבטים בה בעצם מאז ייסודו של הפורום, ואני לא חושב שהיא אי פעם תיפטר. יש תקופות או נושאים או עמיתים שבהם, שמרגישים ששווה להשקיע מאמץ בהשפעה ישירה על קבלת החלטות ועל מדיניות. הרבה פעמים זה עניין פרסונלי. עמית X או עמיתה Y מכירים מישהו שמעריך אותם ויכולים לדבר איתו ולנסות לשכנע אותו. ומנגד יש זמנים אחרים, שוב, זמנים שבהם הפורום פועל, בכל זאת אנחנו כבר פועלים בתצורות שונות כבר 7 שנים, מאז שהפורום קם כאתר אפשר לחשוב, ואז עד שהוא הפך לפורום, אז יש נושאים, יש עמיתים ויש תקופות שבהם אנחנו אומרים, לא, אנחנו עובדים על השפעה מלמטה, אנחנו רוצים להמשיך לכתוב ולפרסם כל הזמן באופן שיטתי על נושאים מוגדרים, לעשות את הפעילות שלנו באופן ציבורי כל הזמן, התחככות בציבור, אבל בציבור, ולא בהכרח במקבלי החלטות. זה אומר להיות בתקשורת, איפה שרק מזמינים אותנו, לדבר בהרצאות, בכנסים, בקהל הרחב, במכינות קדם צבאיות, איפה שאפשר לעשות השפעה מלמטה, אנחנו נהיה שם.
ובאותו עניין, אם אנחנו כבר מדברים באמת על דילמות מקצועיות, ניגע באיזשהו נושא שאנחנו כחברי הפורום, אנשים שיש להם השכלה אקדמית וניסיון אקדמי, משהו שהוא באמת יושב בליבת הפרקטיקה של היום שלנו. וזה העובדה שרוב האקדמיים הם זאבים בודדים. הם אוהבים לעבוד לבד. כי ככה מתקדמים, לא מתקדמים בקופרודוקציות באקדמיה. לומדים לקחת אחריות על הטיעונים שלך ולכנס אותם בכדי מאמר או ספר או מה שזה לא יהיה. ואתה עומד בזכות עצמך, ככה באמת עושים את זה, זה המשחק האקדמי באוניברסיטאות. הפורום מנסה לקדם איזושהי שיטה אחרת, או אולי זה קצת חריף להגיד שיטה אחרת, אבל הפורום משלב אלמנט של ביחד. או לפחות שואף לזה, רוצה שתהיה קהילה. קהילה שכמו שאתה אומר, תפרה את חבריה בהתאם לנסיבות משתנות וזמנים משתנים. ומה אתה חושב על המתח הזה, איך אתה חושב שהוא משתקף בה? עבודה של הפורום ואיזה מגמות אתה רואה לקראת העתיד של הפורום בעניין הזה?
גם זאת שאלה מצוינת, מכיוון שגם היא עוסקת באתגר שספק אם נצליח לפתור אי פעם, אבל אנחנו בהחלט מתמודדים איתו, וזה המתח שתיארת בין איש האקדמיה כזאב בודד לבין רצון לייצר, הייתי אומר אפילו שפה שונה של מחקר של המזרח התיכון בארץ.
ושווה, אני כותב אותך לשנייה, רק באמת כדי לציין, שכדי ששפה תקרום עור וגידים, צריך שידברו אותה. וצריך, בן אדם אחד לא יכול להמציא שפה חדשה.
נכון מאוד. אז באמת, מה שעשינו, קודם כל, כשהפורום נוסד והצטרפו אליו אנשים, בהתחלה בהתנדבות, ואז הוצאנו קול קורא, ואז עוד אנשים הצטרפו, והתהליך של קבלה ומיון, הבנו שבסופו של דבר כשאנחנו עובדים עם החומר הקיים, החומר האנושי הקיים, אנחנו בסופו של דבר מקבלים את הנחות היסוד של המזרחנות הישראלית. זאת אומרת, איזה נושאים חוקרים ואיזה לא, באיזה שיטות חוקרים ובאיזה לא, ובאיזה אופן עובדים ובאיזה אופן לא עובדים. ואם אנחנו רוצים לשבור את הנחות היסוד של המזרחנות הישראלית ולייצר משהו חדש, אנחנו צריכים בכלל לייסד הנחות יסוד חדשות, ובעצם לקחת חומר אנושי אקדמי ברובו שהוא כבר מעוצב ולעצב אותו מחדש, שזה תהליך מאוד מאוד מורכב. אז התמודדנו עם זה בכמה דרכים. הדרך הראשונה היא בעצם לומר, אנחנו לא פה, לא באנו לפה כדי לכתוב, כל אחד, אומרים בערבית, יש פתגום שאומר, בירני על הלילה, כל אחד שר על הלילה שלו. אנחנו באנו פה לעשות משהו משותף. והמשהו המשותף הזה בא לידי ביטוי בזה שיש איזה קרדו, איזשהו אתוס חדש שהפורום מייצר, שהוא מחייב כלפי פנים וכלפי חוץ, שזה אותו אפשר לקרוא באודות של הפורום, שאתה אורי היית שותף בעיצוב ובכתיבה שלו, והוא לוטש ולוטש ולוטש שוב ושוב ושוב ושוב, וזה לקח לנו כמה שנים עד שהגענו לנוסח שהסביע את רצון כולנו, ובסוף הוא גם עבר בין כל האנשים שהצטרפו לפורום ופחות או יותר סמכו עליו את ידיהם, שפשוט מסביר בכמה נקודות מה הפורום עושה שהוא שונה מהאופן שבו חוקרים מזרח תיכון בארץ. וזה לא רק, אלה לא רק מילים בעיניי. בתור הבן אדם שגם אחראי על איך הטקסטים יוצאים בסופו של דבר באתר של הפורום, אני גם מקפיד שזה יבוא לידי ביטוי במאמרים. זאת אומרת, שיהיה איזשהו רעיון מכונן שכשבן אדם כותב מאמר, אז הוא עדיין עושה את הקטע שלו בנושא שלו, אבל הוא עדיין מביא בחשבון דברים שחשובים לפורום, כמו הקשר, כמו יחסי כוח, כמו להפריד בין שחקנים שונים בצד השני, לומר, זה ככה, אבל לזה יש אינטרסים אחרים, ועוד ועוד. זה דבר ראשון. דבר שני, זה לעודד עבודה יותר משותפת בין חברי הפורום. בעניין הזה אפשר לומר, אנחנו יחסית בהתחלה, זה באמת old habits die hard, אבל אנחנו מאוד מנסים, וזה יהיה אתגר לשנים הבאות, לעשות יותר קופרודוקציות של עמיתי הפורום. אגב, מתוך גישה אקדמית גם, שאומרת, כשאתה מגיע מתוך התפיסה או הגישה שלך, עם הכלים שלך, אתה מאוד מוגבל במה שאתה רואה. לעומת זאת, אם אתה מביא לאותו פרויקט, גם בן אדם שמתעסק בכלכלה פוליטית, וגם בן אדם שמתעסק בחקר תרבות, וגם בן אדם שמתעסק בניתוח שיח, וגם בן אדם שמתעסק בתנועות מחאה מודרניות, ואתה מביא את כולם לאותו פרויקט שעוסק, סתם דוגמה הבאה, אביב הערבי, אתה מקבל ניתוח הרבה הרבה יותר מקיף, שזה היום, אגב, המזרחנות הישראלית בתוך האקדמיה, לא רק שלא רוצה, לא רק שלא יכולה לעשות, אלא אפילו לא מעוניינת לעשות. וזה דבר שאנחנו באים לעשות. והדבר השלישי זה באמת לקחת את כל עמיתי הפורום ולייצר להם תחושה של פעילות משותפת, של התחככות רעיונית, שבאה לידי ביטוי מי שחבר בתוך הנבחרת הקטנה שלנו של קבוצת הוואטסאפ של חברי הפורום, יודע בדיוק איך העניינים מתנהלים שם. הרבה פעמים דיאלוגים שנזרקים לחלל האוויר והתפתחויות רעיוניות שחלקן נקטעות וחלקן נמשכות ומייצרות. אני יכול לומר שאני בסוף רואה איך הן באות לידי ביטוי בטקסטים שאני מקבל. פתאום טקסטים נהיים יותר מורכבים, פתאום אנשים יותר מודעים, יותר נשענים על דברים שאחרים, עמיתים אחרים בפורום ייצרו. וזה הדבר שמאוד יפה לראות.
עד עכשיו מיצבנו את הפורום בשיחה שלנו כאיזושהי מין תמונת ראי של האקדמיה הישראלית. אבל אנחנו יודעים שלא רק האקדמיה הישראלית מעצבת את איך שהישראלי תופס את המזרח התיכון. ולא כל הפגמים בדיון הציבורי בישראל על המזרח התיכון, או אפילו חלק ניכר מהבעיות בדיון הציבורי בישראל על המזרח התיכון, אינם השורש שלהם, הוא לא בדיון האקדמי, הוא לא בתוצרים המחקריים שהאקדמיה מייצרת, אלא מאוד שדות דיון אחרים. כלומר, אחד הדברים אולי העיקריים שהפורום עושה בשנים האחרונות, הוא לטפל דווקא במופעים תקשורתיים בעייתיים, ייצוגים תקשורתיים בעייתיים של המזרח התיכון. הייתי רוצה לדבר קצת על התקשורת, על התפקיד של התקשורת בעיצוב המזרח התיכון ובתיווך המזרח התיכון, ובמקרים מסוימים רבים מדי בעינינו בעיוות של המזרח התיכון, ומהתקשורת לעבור לעוד תחום, שזה התחום הפוליטי. איך המקומות האלה מייצרים עיוותים ושיבושים בהבנת המזרח התיכון ובתפיסת מה שקורה במזרח התיכון, ואיך הפורום, מה הפורום מנסה לתרום, או איפה הפורום מנסה להכניס את עצמו בדיוק במקומות האלה.
כן. דיברתי בהתחלה על אקטיביזם כיסוד מכונן בפעילות של הפורום. יסוד מכונן שני, לא פחות חשוב, זה פוליטיקה. או יותר נכון, ביעור התפיסה שאקדמיה ישראלית על המזרח התיכון יכולה להיות א-פוליטית. אין כזה דבר א-פוליטי. אולי, ושוב, זה כולנו בתור בוגרי שיח אקדמי מודרני, יודעים שאין כזה דבר שהוא א-פוליטי. הכל בסופו של דבר נוגע בתודעה האישית, הלאומית, עיצוב התודעה שלך, ובסופו של דבר מתבטא, בא לידי ביטוי גם במחקר שלך. ודאי וודאי שהדברים האלה נכונים כלפי עיסוק ישראלי במזרח התיכון. הטענה שעיסוק כזה יכול להיות לא פוליטי, טענה מגוחכת בעיניי, ובעיניי אני חושב כמעט כל העמיתים שחברים בפורום. והתפיסה שלנו היא לשקף את זה. זאת אומרת, לא להסתיר, בשונה מלדעתי כל מרכזי המחקר האחרים בארץ, האקדמיים והסמי-אקדמיים שאומרים, אנחנו לא עוסקים פוליטיקה, אנחנו עושים רק מזרח תיכון, לבוא ולומר, אין כזה דבר, הכל זה פוליטי, כל דיון ישראלי בנושא המזרח התיכון הוא דיון פוליטי. אז אנחנו מצהירים על הפוליטיקה שלנו באופן גלוי, לא מסתירים אותה, ואפילו נטען יותר מזה, אנחנו עושים עבודה יותר אקדמית, וסליחה אם להשתמש במילה הזאת המגונה, שאני בעצמי לא מאמין בה, אבל אני אומר, דווקא לשיטתו של הצד השני, נייטרלית, עושים עבודה כזאת יותר מאשר אלה שאינם מצהירים על כך, אבל עושים בפועל עבודה שהיא מאוד מאוד מוטה. ההטייה היא קודם כל להראות את ההקשר הישראלי בתוך המזרח התיכון. לא יכול להיות שדיון בוודאי בסכסוך הישראלי-פלסטיני, אבל כמעט בכל דבר אחר שקשור למזרח התיכון, לא יביא בחשבון את נקודת המבט הישראלית, את זה שאני ישראלי ויש לי אינטרסים. הרבה פעמים בשאלה האם אני תומך או לא תומך בהסכם הגרעין האיראני, מאחורי זה עומדת השאלה המאוד קיומית שלי, של האם אני מאמין שבסופו של דבר איראן תייצר גרעין שיהרוג אותי או לא. אז אי אפשר להתעלם בכלל מהשאלה הזאת.
או מהמסגור, שכל דבר נכנס במסגור של טוב או רע לישראל, או האם איזשהו אירוע באיראן ייגמר או לא ייגמר בהפלתו של המשטר, או...
בוודאי.
אלה שני צדדים של אותו מטבע.
אותו דבר.
או שזה רק ישראל, ובכלל הצד השני לא קיים, או שישראל בכלל לא משחקת שום חלק ממה שקורה. אנחנו מביטים עם עוף הציפור, מבודדים את עצמנו ופועלים רק במקומות שבאנו.
בוודאי, וזה נוגע לשאלה גם מה המקורות שעליהם אתה נשען. זאת אומרת, כמה זה, תשאלו את עצמכם, מתי לאחרונה ראיתם מחקר ישראלי של מישהו שמגיע מתוך הדיסציפלינה המזרחנית ישראלית, לא מדבר על סוציולוג או איש מדע המדינה, שכתב על המזרח התיכון והשתמש בנתונים של ארגוני זכויות אדם. של בצלם, של גישה, של כמה חיים ראיתם את זה.
זה הופך את זה אוטומטית לפוליטי.
בוודאי.
פוליטיסייזד, שעבר פוליטיזציה.
בדיוק, בדיוק. אז הטענה שלנו היא שכשאתה לא משתמש בנתונים האלה, אז אתה עושה עבודה פוליטית. אם אתה מביא אותם בחשבון, ואתה אומר, אני מביא בחשבון גם, סתם לדוגמה, את נתוני צהל ואת נתוני הארגונים, ואני משווה ביניהם, אז אני עושה עבודה שהיא עבודה אקדמית אמיתית. אבל אם אני מביא בחשבון, או הגישה שלי, שהנתונים של ארגוני זכויות האדם מוטים, ולעומת זאת נתוניו של דובר צהל הם אמיתיים, אז אני כמובן עושה עבודה שהיא לחלוטין פוליטית, ואת זה המטרה שלנו להראות, בוודאי להראות כמעט בכל מאמר שעוסק בנושא הפלסטיני, שהוא באמת מהנושאים שמעניינים הכי הרבה את ציבור הקוראים שלנו, שהסיפור של הכיבוש הישראלי חייב להיכנס באופן קבוע לכל דיון שלנו בנושא הישראלי-פלסטיני. זאת אומרת, אי אפשר להבין לא מהלכים פלסטינים לשלום, ולא מהלכים פלסטינים לאלימות, ולא מהלכים פלסטינים לאלימות קשה, מבלי להבין את שורש הבעיה של הדבר הזה. ובעניין הזה אנחנו בהחלט מוכנים להתכתש עם אנשים, היסטוריונים או היסטוריונים חובבים, שטוענים שהאלימות קדמה לכיבוש. אין לנו שום בעיה עם הטענה הזאת, אנחנו נתמודד איתה. לפעמים לנו תשובות יותר טובות, לפעמים תשובות פחות טובות, אבל זה חייב לבוא לידי ביטוי בדיון שלנו כיום בכל נושא שם.
אז בעצם אתה אומר, אם אני שוב חוזר לנושאים העקרוניים שמגדירים מה הפורום עושה, אם אני ממש מוריד את רוב הרבדים התוכניים, אתה בעצם אומר שזה מאבק מתמיד בין גישה שחותרת לסטטיות, זאת אומרת, הגישה הקיימת בישראל הדומיננטית, גישה שמחפשת לעשות את המתרחש במזרח התיכון, להציג אותו, לעצב אותו גם עבור הישראלים, כמשהו שהוא סטטי עד כמה שאפשר. אם בכלל יש תהליכים, אז הם תהליכים שמוכתבים מראש, שברורים, מכיוון שברור עם מי אנחנו מתעסקים, מוסלמים, ערבים, כמה זה שתרצה. הגישה של הפורום עוד לפני הנואנסים של תחומי ההתמחות הספציפית היא פשוט גישה שאומרת אין דרך לקלוט את העניין הזה בלי להבין את המזרח התיכון ואת המציאות בכלל כמשהו מתהווה, כמשהו שתנועה היא סימן העיקר הבולט שלו. אתה מסכים עם ההגדרה הזאת ברמה
כן,
הבסיסית?
כן, בהחלט, בהחלט מסכים איתה. גם דיון על התהוות שנכונה בצד השני. בצד השני כל הזמן קוראים דברים מעניינים, שאתה אף פעם לא יודע לאיזה כיוון הם ילכו. מאבק לזכויות אדם בעולם הערבי, מאבק להפלת שליטים. אתה אף פעם לא יודע לאן הם ילכו. ואותו דבר, להסתכל גם על עצמנו בהיבט הזה. זאת אומרת, ביקורת עצמית, ולהנחיח את הביקורת העצמית הזאת כלפי חוץ, כי זאת הדרך היחידה באמת ללמוד גם על עצמך וגם להשתפר. ואני אסיים בדוגמה שהיא בעיניי דוגמה מרתקת. אני תמיד מזכיר אותה כשאני מדבר על הנושא הזה. כמה זה קשה לישראלי ממוצע, ופה אנחנו בהחלט מתחככים. זאת אומרת, אומרים, אנחנו מכירים בזה שזה קשה לנו, אבל זה מה שבאנו לעשות ואנחנו נמשיך לעשות את זה. כמה זה קשה לו כשמכניסים את ישראל לתוך הדיון על המזרח התיכון. אני אתן דוגמה של מאמר של עמית של הפורום, יוני מנדל, שפרסם על דוגמה של דיון בפעילות פוליטית של אוהדי הכדורגל אולטרס במצרים, והמאמר נפתח בפסקה על אוהדי האולטרס של ביתר ירושלים בישראל, ועל הגזענות שפושה במועדון הכדורגל הזה, ולעומת זאת נתן השוואה של מה שקורה במצרים. ואני זוכר שראיתי שיתוף של אחד הקוראים הנאמנים של הפורום, שלדעתי לא מגיע בהכרח מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, שאמר, מאמר מאוד מעניין, תקראו את כולו, רק תדלגו על הפסקה הראשונה. זאת אומרת, עד כדי כך היה לו בלתי נסבל לחשוב שכדאי או שצריך או שבכלל מתאים או שאפילו מעניין להשוות בין מה שקורה בישראל, בדיוק באותם היבטים, לבה שקורה במצרים, שהוא לא היה מוכן אפילו להשתעשע במחשבה שאולי הוא יכול ללמוד מזה משהו. וזאת העבודה הכי קשה שלנו. לקחת את מה שקורה בישראל, להשוות אותו, להנחיח אותו, להנגיד אותו, לפעמים לדמות אותו למה שקורה בעולם הערבי, ולומר, תראו, לא תמיד אנחנו יוצאים בסדר או טוב, לפעמים אנחנו יוצאים אפילו פחות טובים.
ואפשר לדבר על כך שגם דוגמאות רחוקות יותר יכולות, גם דברים שהם פחות מיידיים, פחות נגישים לישראל, יש מהם הרבה מה ללמוד, כלומר, גם דוגמאות מאוד מהאזורים הכי מרוחקים של המזרח התיכון, לפעמים הרבה מעבר לגבולות המזרח התיכון, הפורום הרחיב את שורותיו ועוסק היום במקומות שהם הרבה יותר רחוקים מהמזרח התיכון ישראל, גם אם היא לא נוכחת שם באמת וגם אם הנושא לא נוגע בישראל, יש לא מעט מקרים שבהם ישראל היא מודל שאפשר להשוות אליו.
כן, טוב, אני תמיד חושב על השורה מהשיר הזה של טיפקס, סתם, שבפזמון, קובי אוז שער, סתם, זה לא נכון, אנחנו לא במזרח התיכון. מה שכמובן, אני חושב שזאת הנחה שהיא מאוד פופולרית בקרב ציבורים ישראלים מכל...
תפיסת הווילה בג'ונגל.
אפילו לא, אתה יודע, האם היה לנו את השיר המועמד מספר אחד לזכות באירוויזיון אם היינו במזרח התיכון? היינו גם לשחק באליפות אירופה אם היינו במזרח התיכון? אנחנו לא במזרח תיכון. לא באמת בכל מקרה, זה תאונה של ההיסטוריה ושל הגיאוגרפיה. אנחנו
מעוז... אלה צירים עוקפי מציאות.
כן, כן. זה באמת מאוד משכנע.
אז אולי רק כדי לחתור לסיום, דיברנו קצת על הצדקת הקיום, על הפעילות של הפורום. איך אתה רואה את המשך העבודה של הפורום? איך אתה רואה את המקום של הפורום בעתיד? בדיון הציבורי בישראל, אולי מול האקדמיה, מול התקשורת, מול הפוליטיקה, איפה...
אולי אפילו נעשה את זה עוד יותר חד. מה אתה רוצה שיהיה המקום של הפורום? עזוב איך אתה רואה, אל תמפה עתיד סביר. מה בעתיד האופטימלי יעשה הפורום בעוד...
אני בראייתי, מישהו פעם שאל אותי, מה השאיפה שלך לטווח ארוך? זה היה מין שאלה שנועדה להכין אותי ל... עמידה בפני תורמים. תורמים לא רוצים לשמוע שום דבר של אני רוצה לפרסם עוד שני מאמרים בוויינט בשבוע, אלא מה החלום הפרוע שלך. החלום הפרוע שלי זה שהפורום יהפוך להיות INSS מולני. פשוט ככה, INSS מולני. זאת אומרת, גוף שמאוכלס על ידי אנשים בעלי שם ומשקל.
INSS רק לומר, המכון למחקרי ביטחון לאומי. מכון מחקר או מכון צוות חשיבה, think tank בסגנון האמריקאי.
שמבוסס בעיקר על גנרלים.
ונתפס כיום כמקור נטול הפניות בתוך העשייה המערכתית הישראלית לניתוח וחיווי דעות על מה שמתרחש ומה שעתיד להתרחש במזרח התיכון.
נכון מאוד, שבעיניי אגב יש כל מיני פנים מעניינים בעבודה שלו, זאת אומרת, אני חושב שיש, שזה לא פסול או שזה אפילו טוב שקבוצה של גנרלים מציעה בעצם עמדה שנתפסת כממלכתית. יש לנו בוודאי הרבה ביקורת משמאל וגם ברמה האקדמית על האופן שבו... חוקרים שם את המזרח התיכון, אבל אני חושב שזה גוף שטוב שהוא קיים, ואני חושב שעוד יותר טוב שיהיה קיים גוף שמאתגר אותו גם ברמה הפוליטית וגם ברמה המקצועית האקדמית, ולשם, אם שואלים אותי מה החלום הרטוב שלי, זה שהפורום יהיה גוף כזה, זאת אומרת, מאוד מתוקצב, מאוד עשיר, יכול לפרנס הרבה מאוד חוקרות וחוקרים, יכול לפתח גישה שונה לחקר מזרח התיכון, אני לא חושב שה-INSS עושה את זה, אני חושב שהפורום צריך לעשות את זה, ושיש לו השפעה מוכחת, אני חושב, גם על הציבור, וגם ואולי בעיקר על המערכת הפוליטית. זאת אומרת, במובן זה שרעיונות שנוצרים בתוך הגוף הזה יכולים להזין ממש מהלכים פוליטיים, ואולי לא פחות חשוב מזה, לתת גב מקצועי ופוליטי, לאותם גורמים בתוך המערכת הפוליטית ששואפים לשינוי של הסטטוס קוו.
אמן.
אינשאללה.
טוב, אנחנו נסיים כאן, נגיד לך תודה רבה, דוקטור אסף דוד, המנהל האקדמי של הפורום לחשיבה אזורית, על ההשתתפות בפרק הראשון של בתוכנית הראשונה של הפודקאסט שלנו, ואנחנו נמשיך, ואני מניח שעוד נארח אותך בפעמים...
כן.
בתוכניות עתידיות של הפורום על סוגיות כאלה או אחרות.
כן, אז אני רוצה לקחת את ההזדמנות הזאת, לומר לכם, אורי ועידן, תודה רבה גדולה על היוזמה המאוד יפה של לקחת את הפעילות של הפורום ולהצעיד אותה הלאה. אני חושב שבזה הפורום התברך באנשים שלמרות המלגה הצנועה והתמורה הכספית הצנועה, באים ומגדילים ראש ובעצם אומרים, אנחנו פה באמת צוות של אנשים שבאו לעשות משהו משותף, ואנחנו לוקחים יוזמה ומרימים אותה, וזה בדיוק מה שאתם עושים בפודקאסט הזה, אז המון המון תודה, הפורום חייב לכם הרבה מאוד.
ואחרי שגמרנו עם ה-Mutual Admiration Society, אנחנו יכולים להגיד למי שהאזין לנו עכשיו, שהשיחה שפיתחנו פה היא בעינינו צריכה להיות משהו שמייצג גם את התוכניות הבאות או את הרצון שלנו להביא את הפעילות של הפורום לקהל רחב יותר. אנחנו מאוד שמחים שלא היו שורות תחתונות בשיחה הזאת, ושהצלחנו להציף בעיקר דילמות בלי להתמקד בפתרונות, כי באמת אחד מההיבטים המאוד מיוחדים וראויים בעיניי של העשייה בפורום היא בדיוק האופי המתהווה הזה שלה, והיכולת מדי פעם ככה לקחת צעד אחורה, להעריך ולהסתכל, היא בדיוק הצד השני של המטבע. זאת אומרת, מי שירצה להזין לתוכניות הבאות שלנו, מה שאנחנו היינו רוצים לעשות עם חוקרי הפורום, זה בדיוק למקד תשומת הלב לתחום ההתמחות שלהם, ובעת ובעונה אחת, גם לפתוח את הדילמות, את המגמות האלה של ההתהוות במקומות שהם עוסקים בהם, ולהשאיר אתכם המאזינים, כך אנחנו מקווים, עם המבט המורכב הזה, ועם ההבנה הדינמית הזאת של הדברים שמתרחשים במזרח התיכון.
להחליף נקודות וסימני קריאה ביותר סימני שאלה כחלק מתהליך החיפוש הזה אולי. כן, בהחלט. אנחנו נסגור את התוכנית הזאת. נודה עוד פעם לדוקטור אסף דוד.
תודה רבה לכולם.
תודה רבה על ההשתתפות. אנחנו נמשיך וניפגש בתוכניות הבאות של הפודקאסט, אזורית לוחצת. אנחנו רק נסיים בכמה מילות תודה. ראשונה בהן לחברנו אירן זינגר על הסיוע בהקלטת אות הפתיחה. המוזיקה באות הפתיחה היא נקראת Jazz Frenchy, קטע מתוך אתר אינטרנט שנקרא Bandsound, שנותן קטעים מוזיקליים או אותות פתיחה לפודקאסטים, הכתובת www.bandsound.com. אתם מוזמנים לעקוב אחרי תוכניות הפודקאסט באתר הפודקאסטים הישראלי iCast, באתר הבית של הפורום לחשיבה אזורית, וגם בשיתוף בעמוד הפייסבוק, בדף הטוויטר ובערוץ הטלגרם של הפורום. לכל הערה, הערה באלף, שאלות נוספות, הצעות שיש לכם, נשמח מאוד לשמוע ממכם, תוכלו לשלוח לנו מייל לכתובת podcast@foreigthink.com. תודה רבה ונתראה בתוכניות הבאות.
להתראות.
האזנתם לאזורית לוחצת, הפודקאסט של הפורום לחשיבה אזורית. הגישו אורי גולדברג ועידן בריר.